טוב. בסייעתא דשמיא, אנחנו התחלנו שבוע שעבר לדבר בחקירה מאוד חשובה, האם יש מצווה לאדם להשאיר כסף או מטלטלין או קרקעות, להוריש את זה לבניו. והתחלנו להוכיח בהוכחות מופתיות מדברי התלמוד בכמה מקומות, הבאנו מדברי הגמרא במסרת עירובין בדף נ"ד עמוד א', ששם מוכח להדיא לכאורה שאין מצווה להשאיר שום דבר. ופלפלנו גם כן מדברי הגמרא במסכת גיטין בדף מ"ז עמוד א' בהוכחה מריש לקיש, שלא השאיר שום דבר אלא אך ורק קו של קורקום, וראינו שלא השאיר דבר. דומה לזה הבאנו מדברי הירושלמי במסכת שבת פרק י"ד הלכה א', למה בני אדם נדמו לחולדות שכל הזמן הם צוברים וצוברים, במקום לצבור למעלה צוברים למטה. ועל זה הבאנו את דברי הגמרא במסכת כתובות בדף ס"ז עמוד ב' על מר עוקבא, שמר עוקבא נתן חצי מנכסיו, וכאן עצרנו בדברי אבי השלה הקדוש בספרו ישנו חלין, שהוכיח את האנשים על זה שמשאירים כאן ירושות על גבי ירושות, במקום להשאיר להם שם למעלה בעולם העליון את הירושה האמיתית והנצחית. אז היום בעזרת השם אנחנו רוצים להמשיך בעוד כמה ראיות מופתיות בנושא הזה של מצוות ירושה, ונראה באמת שאין מצווה להוריש מהנכסים שום דבר, אלא אך ורק כאשר נשאר לך ממון או נכסים, וכאשר אתה נפטר מן העולם, כאשר אדם מת ועוזב את העולם, יש לו מצווה שהממון שהוא נשאר ממנו באמת זה ילך כסדר הנחלות שכתובות בתורה, ולא כפי כל מיני המצאות של חוק אוטונמים או וכל מיני חוקים אחרים למיניהם. זאת אומרת, מתי יש לאדם מצוות ירושה? המצווה להוריש כאשר נשאר לך מהנכסים ואתה מוריש אותם, אז יש עניין שתוריש אותם כסדר נחלה שבתורה, ולא תעקור את דין הנחלה מהתורה, כמו שכותב הנימוקי יוסף, כמו שכותב גם כן הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קוף למד גימל עמוד ב', שכאשר נשאר לאדם ממון או נכסים והוא מוריש אותם ועוקר אותם מהבנים שלו, שאותם הבנים ראויים לירושה, והוא לא נותן להם אותם אלא מעביר את זה לאחרים, אז זה נקרא שהוא עוקר את דין הנחלה דאורייתא, ובזה הוא עובר על מצווה של תורה, ובזה לדעת המהרשד"ם ועוד מהראשונים, לדעת חלק מהאחרונים הוא לא עובר על מצווה מדאורייתא, אלא זה נקרא שהוא עוקר נחלה מהתורה, אבל הוא עובר על מצווה דרבנן. ועל זה אמרו חכמים במשנה בבבא בתרא קוף למד גימל עמוד ב', אין רוח חכמים נוחה ממנו. למה אתה עוקר את דין התורה? עכשיו בשיעור הזה אנחנו אחרי שנלמד עוד כמה ראיות מהסיפורים בדברי חז"ל, גם מהבבלי, גם הירושלמי, גם בדברי רבותינו במדרש רבה בפרשת לך לך בסימן מ"ב, גם בקהלת פעמיים בפרשה ב' וגם בפרשה ג', אז אנחנו נמשיך ונראה מה הדין כאשר אתה לא בן של היורש, ובא היורש ואומר לך, תשמע, אתה תלמיד חכם, אתה בן תורה, אני רוצה לבוא לתת לך את כל הנכסים שלי. ובאמת הוא בא והוריש את כל הנכסים שלו לך, אתה תלמיד חכם, הוא בא ונתן לך את הכל. או לחילופין, במקום שאתה לא תלמיד חכם, במקום שאתה עשית לו טובות, היית דואג לו כל ארוחת צהריים ללכת לקנות לו או לבשל לו, עכשיו הוא שילם לך על זה. אני מכיר בן אדם שגר פה בגאולה שיש לו בניין שלם שלו. אתם יודעים כמה זה שווה היום בניין בגאולה? זה 4 קומות, שכל קומה הזה זה 200 ומשהו מטר. זה חביבי, זה שווה היום און תועפות כזה דבר. ממה הוא קיבל? הוא היה בחור בישיבת חברון. הוא סיפר לי את זה, הבן אדם. הוא היה בישיבת חברון, וחברון בזמנו לא הייתה איפה היום נמצאת בגבעת מרדכי. ישיבת חברון הייתה בגאולה. איפה היום שם הקובעים? ברון קובעים, אז באותו רחוב. שם מול זה, מול חברון, שם היה הדירה של משפחת כהן. שם משפחת כהן היה, הם נתנו את הדירה, האבא שלהם, הוא נתן את הדירה שלו לרב סלמן מוצפי עליו השלום להקים שם בית הכנסת. ושם היה המניין הקבוע של חכם סלמן מוצפי במשך שנים, ומורבי שיבדל לחיים סיפר לי שהוא היה מתפלל שם כל יום בארץ החמה למשך תקופה. עד פטירתו של חכם סלמן. כשחכם סלמן נפטר, באו היורשים של הדירה, הבנים של המנוח, החליפו את הדירה עשו עם זה כל מיני עניינים, אבל בזמן האבא שלהם, אחד מהדירות הוא הקדיש את זה לבית השם. שם הסיפור, פעם סיפרתי לכם, שפעם בשנה האחרונה לחייו של רב סלמן מוצפי, אז מורבי סיפר לי שחכם סלמן הגיע בקדיש הודו, וזה לא היה אופייני לו בכלל, הוא תמיד היה מהראשון שבעשרה הראשונים. כשהוא נכנס והוא ראה כבר שהציבור נמצאים בקדיש הודו, אז הוא הפתיר ואמר, כמה קשה השינה הזאת היא, השינה השחורה הזאת היא, כמה היא שחורה. אחרי התפילה המורבי שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, מתי באת? באת בקדיש הודו, כל יום אתה בא בפתח אליהו, וכי הרב לא אמר פתח אליהו, הוא אומר, אמרתי הכל, אמרתי תיקון הצורות, למדתי לפני התפילה, הלכתי למקווה, אבל פספסתי את הזמן, במקום לקום ב-12, קמתי ב-12 וחצי, אז השתבש לי הסדר בחצי שעה, הכל זז לו, וככה הוא טבע מעצמו, זה היה באותו בית, באותו בית הכנסת, אני מספר לכם. בקיצור, הרב שמה למד, אותו בחור למד בישיבת חברון, זה מול בית הכנסת של חכם סלמן שהייתה בזמנו, היום תלכו שם, אין שם זכר לבית הכנסת. יש הרבה דברים כאלה פה בשכונות, שיש לך כל מיני בתים, כל מיני בניינים שאנשים הקדישו אותם, או נדבו אותם וכדומה. עוד בעזרת השם עוד נדבר על זה, האם יש עניין שאדם יקדיש בית לבית הכנסת, לבית השם, או עדיף שבמקום להקדיש את זה, יקדיש את זה לילדים שלו. אז אנחנו נראה. נראה, במקום שאין לו בנים זה משהו אחר, וגם בזה יש מחלוקת בראשונים בין הרמב״ם לבין העיתור, בכל אופן לדעת רוב האחרונים שלומדים דברי העיתור, כבר שאלת, האם אדם עוקר נהלה של תורה זה דווקא כאשר יש לו בנים, או אפילו כשאין לו בנים, הרי לפי ההלכה אין לו בן, נותן לביתו, אין לו בת, נותן להאהיב, לפי סדר הנחלות שכתובות בתורה, גם בזה אמרו חכמים, הכותב נכסיו לאחרים, הם רוח חכמים נוחה ממנו, או דווקא כאשר הוא עוקר את הירושה מהבנים שלו. בעזרת השם נגיע לזה בהמשך. בכל אופן, אותו בחור מישיבת חברון שהיה לומד שמה, היה הולך כל צהריים לאיזה בן אדם זקן, שכבר לא, היו לו ילדים, אבל אתם יודעים, אף אחד לא דאג לו, כל אחד היום נמצא בתל אביב, השני נמצא בצפון, הרביעי נמצא בחוץ לארץ, כל צהריים הוא היה הולך דואג לו לארוחת צהריים. עכשיו, הוא היה משלם לו על זה. ואף על פי כן, לפני מותו, כתב צוואה, וכתב, הרי אני נותן במתנה גמורה לפלוני אלמוני מישיבת חברון את כל, את כל הנכסים שלי. עכשיו, הוא בכלל לא ידע שהוא קיבל את זה. הוא נפטר, פלוני אלמוני הזה נפטר, פתחו את, את הצוואה, יש חתימה, יש עורך דין, התקשרו אליו, אמרו לו, אדוני, בחורצ'יק, בן 17, 18, יש לך בניין בגאולה. אז כשהוא התחתן, אמר, אני מחפש בחורה עם עירת שמיים, לא כסף, לא כלום. למה? יש לו אחת דירות, יש לו בניין, מה הוא צריך, אתה מבין? השתבח שמו. תראה מה זה בן אדם שעושה מצווה לשם שמיים, איך הקדוש ברוך הוא מסדר לו כל מיני דברים. היה לנו אחד בטבריה, בר מינן, מסכן, ערירי, לא התחתן לו כלום. כמה שנים לפני הסתלקותו, היה לו בית הערכה, בית מלון, מלונית. היה לו מלונית גדולה, ואנשים באים, אתה יודע, תיירים, תיירות, באים. באחד הפעמים הייתה שם איזה תיירת, מסין, יפן, שם המקומות האלה. הם מצא הם בעיניו, הוא מצא הם בעיניה, ובר מינן. הם לא התחתנו, אבל היא הייתה ידועה בציבור שלו, משהו כזה. עכשיו, הוא היה בא אצלי פעם בשבוע לשיעור. רוב הזמן, ושיהיה עליו השלום, כל פעם היה שם משהו גם. לא מטעם השיעור, הוא מעצמו, אתה יודע, היה נותן משהו באמת, כל הזמן, כל הזמן הוא נתן. אני ראיתי שלב שלו חם, ואין לו יורשים, לא היה לו יורשים, לא היה לו בנים, לא, אין לו זרע מסכן, וידעתי שהוא לא עליכם חלה במחלה, ימיו היו ספורים, באתי אצלו. אמרתי לו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, דיברנו פה ושם כמה מילים, אמרתי לו, תראה, סוף אדם, סוף בהמה, דיברנו אותו בעקיפין, בצורה יפה, אמרתי לו, איזה זכות יהיה לך, אם אתה תקדיש את כל, את כל הבניין הזה, את כל הבית ואת כל הבית מלון, נקים אותו בית מדרש לעילוי נשמתך, אחרי 120 שלך, בעזרת השם תרחימים, עד 120 וגם יותר. אמרתי לו, בוא נקדיש את בית הכנסת, המקום הזה יהפך לישיבה, למקום של תורה. אתה יודע איזה שטח הוא השאיר בשיקון א' בטבריה מול הים. שטח עצום. חביבי, אמר לי, רבנו, אני אמות. על מה אתה מדבר? אמרתי לו, לא, לא אתה, אבל אחרי מה ה-20 שלך, מה נעשה? הוא לא רצה להאמין. מי קיבל את הכל? האי בר מינן הגויה הזו, הנבלה הזו, לקחה לו את הכל. שבועיים אחרי הוא נפטר. לשבת שבעה לא היה מי שישב עליו שבעה. לא חבל? אם היה לו זכות, היה נותן את הממון הזה למקום של תורה, היינו מקימים שם מפעל. אבל אם היינו מקימים שם מפעל, אולי לא הייתי חוזר ליוסדים, אז מה נעשה? טוב. בכל אופן, תראה מה זה בן אדם, פעמים, במילה אחת שאתה תיתן ותדע איפה לשים, כמה עולם הזה והעולם הבא שלך, מניות, יכולות שם לגדול. הרבה דברים, חביבי, עתיקים ועתיקים, יש הרבה מה להעריך בדברים האלה. בכל אופן, נחזור לענייננו, וככה ראינו בסייעת הדשמיה, ראינו את כל הראיות, ראינו כמה וכמה ראיות, כמו שאמרנו, מהגמרה בירובין ומדלת, מהגמרה בגיטין דף ממזיין, מהירושלמי משבת פרק י' דלת, על זה הבאנו דברי הירושלמי בבטרה פרק ח' על החבב, ותהיה עוונותם על עצמותם, ראינו שם כמה פירושים, ו... עצרנו בראייה מהגמרא בכתובות בדף סמך זין על מר עוקבא, שמר עוקבא לפני הסתלקותו, מה אמרנו? נתן חצי מהנכסים שלו, הקדיש אותם לצדקה. רבותיי, על הדבר הזה שמר עוקבא נתן חצי מהנכסים שלו לצדקה. תדעו לכם שהראייה הזו כל כך ראייה יפה, מה שאמר מה שהביאה פתחי תשובה בחושן משפט סימן רש פבית סיף קטן א' ממר עוקבא, שרואים מפה שאפילו שהשאיר יתומים, וככה מוכח בגמרא בזה הוא נשך, ובאו המציא דף עין, שהיה לו יתומים למר עוקבא, והוא היה אב בדין, ככה מוכח בגמרא בכתובות קופביו, ועוד, בכל זאת, הוא הבין שלתת לצדקה, להקדיש את הממון שלו, את הנכסים שלו לצדקה, הרי זה לעולם הבא שלו, המניות שלו דופקות. מה תגיד? ליורשים? אז קודם כל ליורשים הוא השאיר. דבר שני, אומר הגאון ערוך השולחן ברש ממתת הלכות צדקה, ביורי דעה אות א', תראו מה הוא כותב. זה שמראו כבר נתן הצים הנכסים שלו לצדקה והקדיש אותם לעניים, לבתי מדרשות, לתלמידי חכמים, הרי הוא דומה שנתן חצי לבניו היורשים וחצי לטובת נשמתו לצדקה. אומר ערוך השולחן חידוש. כאשר אתה מקדיש את הכסף שלך לצדקה, ואתה עושה את זה קודם הפטירה, הרי אתה רוצה לעשות בעצם חסד עם עצמך. זה כמו שאדם עשה לטובת עצמו, וכי לטובת עצמו, לקנות תכריכים לעצמו, הוא לא יכול לקנות? בטח שכן. אז כמו שהוא קונה לעצמו תכריכים, כמו שהוא קונה לעצמו מקום קבורה, הוא גם מכין לעצמו שיהיה לו עולם הבא דופק למעלה. רבותיי, ערוך השולחן אמר את זה מעצמו, וחבל שלא היה לו את השוט של גאון עוזנו רבנו יעקב אבו חצר עליו השלום. בשאלות ותשובות, כולם מכירים רבי יעקב החצר בחצר המלומד בניסים, לא יודעים כמה גאון עולם היה הרב בחושן משפט. הוא היה רב עיר, הוא היה רב עיר, לא רב עיר של ימינו שלא פתח חושן משפט או אבן העזר. רב עיר של ימינו מספיק לו להיבחן על 12 מבחנים ברבנות והוא מקבל רבנות כתב עיר. וגם זה, הרב יעקב יוסף עליו שלום תמיד היה אומר, נראה שהוא יושב לומד וחוזר על זה. צריכים לראות שבאמת הלימוד יהיה לימוד. בשאלות, רבותיי, רבי יעקב חצר היה גאון עולם, תמיד אני משתומם. מקובל, כולם יודעים, פשטן, כולם יודעים, אבל התשובות שלו בחושן משפט, רוב התשובות שלהם, של הגאונים הספרדים בדור הקודם, דור עד לפני 50-60 שנה, רוב התשובות עוסקות, או באבן העזר או בחושן משפט. בירור משפטיך ליעקב יש לו תשובות שמה, ארוכות, ובסימן קוף למד ג' תראו מה כותב רבי יעקב אבו חצירה, על אדם שרצה להקדיש את הנכסים שלו, את הממון שלו, רצה להקדיש את זה לתלמידי חכמים. אז הוא מביא את הסיפור בגמרא על מור עוקבא שהבאנו עכשיו, ואז הוא אומר דבר נפלא מאוד. אומר הרב, ואחה בנידון דידן מצווה כעבידה, בממון זה שנתן קבע ישיבה, ואין לך מצווה גדולה מזו. הרי כתוב הכותב נכסיו לאחרים, ומוציא את זה מבניו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. תראו חידוש עצום שכותב רבי יעקב אבו חצירה. והתקנה לו נתקנה אלא במניח יורשיו הרואים לירש, ונותן לאדם אחר דעלמה אשר לא עמל בו ולא גידלו.
אם אתה עכשיו מוציא במקום לתת סכום של 100,000 דולר לבן שלך, אתה הולך ונותן את זה לבן אדם שלא גידל אותך, אתה לא גידלת אותו, אתה לא מכיר אותו, סתם בן אדם, אתה מניח, אתה רואים לירש, על זה אמרו, אמרו חכמים, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אבל איך אשר רוצה לעשות בו מצווה, הוא רוצה לקחת את הממון שלו ולהקים בו ישיבה, להקים בו כולל, או לחלקו לעניים, זה לעצמו הוא נותן, ועצמו חביב לו יותר מיורשיו. אתם שומעים מה אומר רבי יעקב אבו חצר בשו"ת משפטיך, יורו משפטיך ליעקב סימן קוף למד ג'. כאשר אדם נותן את הממון שלו לצדקה, נותן את זה לעמלי תורה, לתלמידי חכמים, הממון שהוא נותן, זה כאילו הוא נתן לעצמו. והרי, האדם בעצמו הוא קודם ליורשים שלו. כי אדם הוא קודם לכולם, אדם קרוב אצל עצמו. אז אם האדם הוא קרוב אצל עצמו והוא הקודם לכולם, הרי בדין אותו אדם שהקדיש את הנכסים שלו לישיבה או לכולל, הוא אומר ודאי שזה קודם לאשר היורשים שלו. אתם שומעים איזה חידוש? בערוך השולחן, איך אומרים, הוא עוד אמר את זה מתון, אמר תראה, מור עוקבה נתן חצי ליורשים שלו, חצי נתן את זה לטובת נשמתו לצדקה. פה רבי יעקב בחצר אומר טיפה יותר מזה. הוא אומר, זה לא רק שהוא נתן טיפ, לטובת נשמתו לצדקה, זה הוא נתן את זה לעצמו, והאדם בעצמו הוא קודם ליורשים שלו. לכן אדם שהקדיש את הנכסים שלו למקום של תורה, הוא קודם להכל. ככה מסביר רבי יעקב בחצר הזה, חידוש מבריק. מה תקשו? תקשו על זה מהמורדכי, שהמורדכי כותב בבבא בתרא בפרק 9 ופסק את זה הרמ"א פעמיים בחושן משפט, גם בסימן רש נון ב' וגם בסימן רש פ' סעיף א'. מה כותב המורדכי ומה פסק שם הרמ"א? אם בן אדם כותב צוואה וכותב, אני מבקש שתשימו את כל הנכסים שלי, תעשו בהם את הדבר הכי טוב בשבילי. עכשיו הוא לא כתב לאיפה ולמה, אומר המורדכי, אתה יודע למי תיתן את זה? ליורשים שלו. כי אין לך דבר יותר טוב מאשר לתת ליורשים. תביא לי בבקשה חושן משפט. חלק ג' אומר אסמה שמה בסימן רש פ"ב סעיף קטן א', אם בן אדם כתב שהכסף שלו ילך לדבר הכי טוב, מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לתת את זה לילדים שלו. למה לתת את זה לילדים שלו? למה הוא לתת את זה לצדקה? למה הוא לתת את זה לישיבה? אומר המורדכי, כיוון שכאשר אתה נותן את הכסף הזה הכסף הזה מגיע לילדים שלך, ליורשים, אתה מקיים בזה מצוות נחלה מהתורה. הרי שהחכמים, אומר המורדכי, באו חכמים ואמרו, בוא נזכה את זה בדבר הכי טוב. אתה יודע מה הכי טוב? לתת את זה לילדים. תראו, זה ככה כותב, הנה. מי שציווה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות. אני רוצה לעשות את הדבר הכי טוב בממון שלי. כולם רוצים להיות פרפקט, הכי טובים. יתנו מיורשיו כי אין טוב מזה. אומר אסמה במקום, ואפילו להקדישם זה עדיף. זה יותר טוב אפילו מהקדש. ומטעם, למה? דערי זכתה להן התורה בפרשת נחלות, דייקו היורשים תחת מורישם בנחלתן וירושתן. אז מה זה לכאורה קשה על רבי יעקב אבו חצר, נכון? במורדכי, רקורד. זה רקורד. כן? אומר רבי יעקב אבו חצר, אתם חושבים, הוא לא חשב על השאלה הזו? הוא עצמו שואל את השאלה הזו. הוא שואל את זה על עצמו. ואף על גב זה כתב המורדכי, ואפילו להקדיש נכסיו, יורשיו עדיף הם מהקדש, מטעם דזכתה להם התורה בפרשת נחלות. אומר רבי יעקב אבו חצר, מי הוא נראה, וזה מה יראה בנכסים מועטים. או מי שמעביר נחלה בכל, אומר מי שעוקר את כל הנחלה שלו ומעביר אותה להקדש, או יש לו רק נכסים מועטים ומעביר אותה להקדש, זה יש בעיה. עליו אמר המורדכי, עדיף שייתן לילד שלו. אבל מי שיש לו נכסים מרובים, יש לו שני דירות. הוא מקדיש מהם מקצתם, או לעניים או לתלמידי חכמים, תבוא עליו ברכה. וזה הראיה, וככה נהג מרוקבה. וכך במידון דידן הרי ישיר ליורשים ברכה, ואם כן מה שנתן את עמדי חכמים תבוא עליו ברכה. ככה כותב רבי יעקב אבו חצירא בשאלות ותשובות יורים משפטך ליעקב סימן קוף למד ג', ככה מסיק הגאון רבי יהודה איש בשאלות ותשובות בית יהודה, כך כותב הגאון רבי מנצור פדצור בספרו מזוק בספרו בן פדצור באריכות בפרשת צו, וככה מסקנת ההלכה שאדם שרוצה להקדיש את נכסיו לעמולי תורה, אם הוא משאיר מקצת מהנכסים שלו ונותן אפילו חצי מכספו למקום של תורה, אדרבה, תבוא על הברכה, ונהג כשורה, ונהג כהלכה, בפרט לפי מה שכותב פה הרב, וזה סברה, אני כל כך שלמדתי את התשובה הזאת, זו תשובה ארוכה, אני נתתי לכם את ה... אני, אתם חושבים, אתם שומעים שיעור, אתם לא יודעים כמה... זה, תדעו לכם, אני לוקח את כל הפנימים, ומביא לכם את זה ככה על טס של זהב. אז זה ככה כותב הרב, אני כל כך נאמתי שלמדתי את התשובה הזו, ועצמו חביב לו יותר מיורשיו. זאת אומרת, אז אני אמרתי, כידוע, שאדם שכותב סברה, הוא כותב את הסברה שהוא עצמו, הנפש של המחבר, כתובה בתוך החיבור שלו. רבי יעקב אבו חצירא שכתב את הסברה ההלכתית הזאת העמוקה, הוא ככה היה חי. שכשהוא נתן לזולת, כשהוא חיזר ונתן צדקות לעניים תמידי חכמים, הוא הרגיש שהוא נותן את זה לעצמו. זה הוביל אותו, המחשבה הזו הובילה אותו להכרעת ההלכה, להכריע ככה כהלכה. טוב, אז זה רבותיי, זה הראיה שיש מה לפלפל מדברי מור עוקבה, שמור עוקבה ככה נהג וככה עשה, וככה ההלכה גם כן, וככה מבואר גם בסימן רש מנטט, שזאת ההלכה, שאדם שנותן, שאדם שרוצה לתת, יכול לתת את זה בצורה הזו, ואשריו אשר חלקו, מי שזוכה לעשות כדבר הזה, זה שכרו כפול מן השמיים. וזו סברה שכותב אותה רבי יעקב אבו חצירא, ראינו רבי יהודה איש, בן פדצור, וככה הבאנו גם כן מערוך השולחן, שככה מבואר. עכשיו יש לנו אבל עוד ראייה מופתית, אם בריש לקיש עוד השאיר כבד אמריקה, אם הוא מראו כבר חצי נתן, חצי השאיר ליורשים שלו, פה יש לך מה לפלפל, שם יש לך לפלפל, רבותיי, יש ראייה מוחצת, אני חושב שכמעט ואין עליה תשובה. זה מדברי התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. מדרש מספר במדרש רבה קהלת, סימן ב', מדרש מספר על רבי מאיר, שרבי מאיר היה כדרכו כמו כל התנאים שהיה לומד תורה ושאר חלק מזמנו גם היה מסתחר בסחורה. ככה ראינו ברשי על ריש לקיש בגיטין מנזיין. אומר המדרש ככה התנא רבי מאיר היה מסתחר, אבל הסחורה שהיה מתעסק איתה רבי מאיר זה היה כתיבת ספרי תורה, תפילים ומזוזות. ככה מוכח בגמרא במסכת עירובין בדף י' ג' עמוד א', ככה מוכח בגמרא במסכת מגילה בדף י' ח' עמוד ב', ככה מוכח בגמרא גם כן במסכת סוטה בדף ח' עמוד א', ככה מוכח גם כן בגמרא במסכת ביטין דף סמך ז', ככה מוכח בברייתא בעבוד רבי מתן, חכם וסופר היה רבי מאיר. כמה היה מסתחר? היה מסתחר, כל שבוע הוא כותב, הוא מרוויח שלושה סלעים. סלע אחד, קונה בו מאכל ומשתה, כל מה שצריך לבני ביתו במאכל ומשתה. סלע השני היה מסדר את הבגדים, פה תופר בגד, שמה עושה, כל מה שצריך לענייני המלבושים שלו ושל בני ביתו. סלע השלישי, כל שבוע היה נותן את זה לתלמידי חכמים עמלי תורה. זאת אומרת, שליש מהמשכורת השבועית שלו היה נותן את זה לצדקה. ולא סתם לצדקה, אלא לעמלי תורה. כמו שהמדרש אומר, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. וככה נתן את זה לעמלי תורה. יום אחד, באו לתלמידים, ראו עובר שנה, עובר שנתיים, כל שבוע, מה שהרב שלהם מרוויח, שליש מזה, נותן את זה לתלמידי חכמים. חשבו, אמרו, יש פרשת נחלות, יש דיני ירושה. מה, הוא לא משאיר לילדים שלו שום דבר? באו אליו. אמרו לו, כבוד הרב, רבנו, למה את הסלע השלישי אתה נותן לתלמידי חכמים? אם אתה נותן את הסלע השלישי, השתיים אתה לפרנסתך, והסלע השלישי אתה משאיר את זה, נותן את זה את המדי החכמים. אם ככה, מה יקבלו הילדים שלך ירושה? מה לא יקבלו שום דבר? אמר להם רבי מאיר, רבי מאיר היה תם חינדאורייתא, לא סתם הוא קבור בטבריה.
למה? אתם יודעים למה בטבריה? כי טבריה חלקו של מי בשבטים? חלקו של נפתלי, נכון? ונפתלי זה מקום של תמחים באורייתא. המקום של טבריה זה תמחים, לכן אולי אדם ירננו בזכות התמחים באורייתא שלו. אומר לך התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, אומר לתלמידיו, אם הילדים שלי יהיו תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם, שנאמר, לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש להם. איך הגמרא אומרת במסכת שבת קנ"א עמוד ב', להאזן הצהובה מרבנן דלמעניא, לא ראיתי תלמיד חכם שהוא עני, לא הפירוש לא ראיתי תלמיד חכם שהוא עני, או הכוונה היא שתמיד יהיה מישהו שיסלח לו, או יביא לו לחמנות קוסמים בליל שבת, השני יכין לו איזה סלק, הרביעי יביא לו הבטיח, החמישי יביא לו גרעינים, בסוף דואגים לו לאיזה משהו. אומר, ואם הם לא יהיו תלמידי חכמים, אתם רוצים שאני אניח ממון לאויביו של מקום? וכך אמר דוד, כך אמר רבי מאיר, זה מה שאמר שלמה המלך בקהלת פרק ב', ושמתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חיינו לאדם שיהיה אחריי, ומי יודע החכם יהיה שכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל. זה המנגינה של קהלת. אומר המדרש, אומר רבי מאיר בעל הנס, בין אם הבן יהיה חכם, בין אם הבן שאני משאיר בעולם יהיה שכל בר מימן, אני לא אניח לו ירושה. אם הוא חכם, הקדוש ברוך הוא כבר יביא לו. ואם הוא שכל, בטח שאני לא אשאיר לו איביו של מקום. דומה לזה אומר המדרש רבה עוד בקהלת בסוף פרק ג' על הפסוק וראיתי כי אין טוב. אומר המדרש, מי הביאנו לדוד לראות מה שלמה המלך עשה בממון שהוריש לו? מה הוא עשה? הקים את בית המקדש בממון שדוד המלך נתן לו. כשדוד נהיה מלך ישראל, אחרי הניצחון עם גוליית, הלכו כולם וזרקו עליו מטבעות של דינה, מטבעות ודינרים של זהב. 100,000 כיכר, כתוב בדברי הימים. כך כתוב במירה זוט ערות, הוא לקח את כל הכסף ואמר ריבונו של עולם, אני מודה, אני לא אשתמש בזה גרוש. כל זה אני מודב אותו לבניין בית המקדש. אומר המדרש, תראה, מי הביאנו לדוד שבזכות הממון שהוא הוריש לשלמה, שלמה בנה את בית השם. אומר המדרש, ומי הביאנו לשלמה לראות את מה שרחבעם בנו עשה, שבמקום להשתמש בירושה ששלמה המלך השאיר לו בצורה טובה, במקום זה מה נהיה? נחלקה מלכות בימיו מ-12 שבטים, סך הכל בסוף שלט רק על יהודה ובנימין. אומר המדרש, מפה ראית שאין לאדם לעמול אלא על נפשו לזכותו לעולם הבא. מה מוכח לידיע מהמדרש הזה? גם רבי מאיר, גם המדרש הזה מוכח לידיע שעדיף לאדם לעשות מצווה בממון שלו מאשר להוריש ממון לילדים שלו. לא רק כשהילדים שלו לא הולכים בדרך השם, אלא גם כשהילדים שלו תלמידי החכמים אפילו. למה? כי תלמידי החכמים יהיה מי שידאג להם. ככה לכאורה מוכח פה. מכירים בית הכנסת סילוארה? יפה, מול זה הרחמה. הסבא שלי בדיוק גר מתחת, שיהיה בריא, שם יאריך אמן וטוב שנות המנעימים. אנחנו גדלנו שם. אז הוא שם, תכנסת סילוארה, יש שם חצר שמשפחת למיאדו. מי היה אבי המשפחה, אתם יודעים? רבי דוד בן ציון למיאדו, עליו השלום. היה מקובל עצום. והוא היה מהאנשים היחידים שהרב שרעבי הלך להלוויה שלו. מהיחידים. ויש עוד כמה, אבל אפשר הם לספור אותם על כף היד. והוא, עליו השלום, לפני שנפטר, קרא לילדים שלו, ואמר להם, הנה יש פה דינר, השארתי לכם מטבע אחד, לקיים בו מצוות ירושה, שיש עניין להוריש, תתחלקו בזה, אז אתה הבכור, אתה תיקח פי שניים, והשאר יתחלקו. אמרו לו, אבא, איפה כל הנכסים? יש לך בניין, יש לך ממון. אמר, הנה תראו, כל זה חילקתי, פה יהיה בית הכנסת, שם יהיה ישיבה, בכסף הזה יעשו כולל, הכל חילק. אמרו לו, למה? אמר להם, הקווה שבדינר האחרון שהשארתי לכם, לא תעשו במחלוקת. אומר, אני מקווה שבדינר הזה היחיד שהשארתי לכם לא תעשו מחלוקת. וככה היה, עליו השלום. בקיצור, ככה רואים, אז מוכח גם כן מכל המדרש הזה מוכח, שלכאורה אין מצווה להוריש. כי אם היה מצווה להוריש, אז רבי מאיר מה היה עושה? היה משאיר לילדים שלו. על כוחך, מזה שלא השאיר לילדים שלו, משמע שאין מצוות ירושה, אין מצווה להוריש. מאידך גיסא, מאידך גיסא, מוכח בכמה מקומות בתלמוד, לא שיש מצוות ירושה, אבל מוכח שהיו חכמים שהשאירו ירושה גדולה לילדים שלהם. ואם אנחנו כל עד עכשיו מעריכים, גם בשיעור הקודם וגם בשיעור הזה, שלכאורה חכמי ישראל ריש לקיש ומעוקבא, בסדר, השאיר כמה מוריקה, חצי מנכסים, אבל גם חצי זה הרבה. רבי שבב הסופר, לא ככה למדנו בגמרא במסכת כתובות נון עמוד א', ערכים כ"ח עמוד א', ירושלמי פאה פרק א' הלכה א', דף ג' עמוד א', דפוסים החדשים דף ה', שרבי שבב הסופר, לפי הבבלי, הוא ביקש לחלק את נכסיו לצדקה. לפי ירושלמי, הוא עמד וחילק כבר איזה לצדקה, אלא שרבי עקיבא מנע ממנו ואמר לו, אל תעבור על תקנת תושה. שהמבזבז על הבזבז יותר מחומש. ושם מה מדובר? במקום שהוא רצה לתת את זה לצדקה? בכל אופן רבותיי, יש לנו מוכה. איך מוכה? בגמרא במסכת מגילה בדף כ"ז מבית כתוב על רבי זכאי. זוכרים את הסיפור על אמא שלו? שלא היה לה יין לקידוש. הנה יש פה. ומכרה את הכיפה שלה, את הכיסוי ראש היפה שהיה לה, את הרדיד שהיה לה. אמא של רבי זכאי. אחד מהחכמים? לא, רבי זכאי, יש חכם בשם רבי זכאי, מובא בגמרא. מגילה דף כ"ז עמוד ב'. אם הזקנה הייתה לי פעם אחת מכרה בכיפה שבראשה, והביאה לי קידוש היום, תנה, כשמתה, הניחה לו 300 גרבי יין. כשמת הוא, הניח לבניו 3,000 גרבי יין. תגיד, למה לא לקחת את 3,000 גרבי יין האלה רבי זכאי, והיית נותן את זה למי? לתלמידי חכמים. אם מר עוקבא לקח חצי מהנכסים שלו וחילק אותם, ורבי מאיר חילק את כל כספו, וריש לקיש לא השאיר לעצמו שום דבר, לכאורה גם רבי זכאי יכול לנהוג כך. אז אני הייתי תמיד מתרץ, תירוץ שעלה לפני שנים, לפי רבנו בעל התניא. הגאון רבי שמואל זלמן מלאדי, ועוד כמה פוסקים, הוא סובר, באיגרת שלו, באיגרת התשובה בפרק יות, שמה שאמרו המבזבז על הבזבז יותר מחומש, מדובר בסתם אדם. אבל בבעל תשובה, שעשה עוונות, ורוצה לחפר על העוונות שלו, יכול לתת את כל כספו לצדקה, ועל זה לא אמרו המבזבז על הבזבז יותר מחומש. ממילא, מורוק ומאיה, בעל תשובה, נתן צוציטה. זה מורוקבה. ריש לקיש מה היה? בעל תשובה. רבי מאיר, לפי המדרש, גם רבי מאיר היה בעל תשובה. בסיפור שכשעלה לרגל, הוא היה כל פעם הולך אצל רבי יהודה. ואשתו של רבי יהודה השנייה, אשתו הראשונה נפטרה, ורבי מאיר לא ידע, כשעלה לירושלים, היא באה ושקטה אותו ובר מינן. ורצתה להכשיל אותו. ואחר כך, כשהתעורר, אומרת לו, מייקה, מה שלומך החיים שלי? תגידי לי, איך את מדברת? תנה, רבי מאיר, איך את מדברת? רבי מאיר קדוש, הירושלמי קורא לו, רבי מאיר קדוש הוא. ככה יש ירושלמי בברכות. רבי מאיר נקרא קדוש, איך ככה היא מדברת לו? האם מי, מהאם מי? מה, תרים את העיניים, מסתכל עליי, מה זה, איך אתה ככה? אומר, אל תדברי ככה, זה לא מכובד, מה קרה לך? מה אתה חושב שאני לא מכירה אותך? יש לך שומה, יש לך נקודת חן פה בגב, פה. אחרי זה אומרת לו, פה ברגל, למטה כאן ברגל, שם יש לך נקודה כזו.
ושם מה יש... בקיצור, סרטטה לו את כל גופו, איך הוא נראה. רבי מאיר לוין, הוא היה לו צער נורא. הלך, נסע לבבל. הגיע לבבל, ראה, שמע את ראש הישיבה. אמר לו, תראה, אני שמי מאיר, אני מירושלים, מארץ ישראל. אני רצוני שתבוא, תורה לי דרך התשובה. ככה וככה היה מעשה. ואינני יודע אם אכן הייתה עם מי או לא הייתה עם מי. אמר לו, אתה תלך עכשיו ליער, ושם מה יש לך? עריות. יבואו העריות, התיקון שלך יטרפו אותך. רבי מאיר עשה תשובה וכפרה ושק ועבר ומקווה, שלושה ימים היה בתענית, לא אכל ולא שתה. הגיע שם על היער, והנה ישר, תלמידים מרחוק מסתכלים לראות מה ייפול דבר. בא אריה, ולא נגע בו לרעה. חזר לרב, אמר לו כך וכך. אמר לו, לא ראיה עדיין, שמה האריה הזה אכל. תבוא אצלו מחר עוד פעם. עוד פעם, פעם שנייה, בא שם על האריה, ועוד פעם רואים, אריה רץ, 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 בא לטרוף אותו, מגיע, ולא נוגע בו לרעה. לוקח את הלשון, רק מלקק אותו. מלמעלה עד למטה, כאילו משתחווה לו. עוד פעם בא אצלו, אמר לו, אין ראית? פעם ראשונה, מה אם לא אכל אותך? פעם שנייה ליקק אותך. פעם השלישית, יאכל אותך. רבי מאיר היה בשברון לב. עוד פעם הולך ביום השלישי, בוכה בדמעות שלי, שם ריבונו של העולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אם עשיתי איזה חטא, מותר לי לספור פה בעולם הזה, יבוא הרי אוכל אותי, ולא אכלו אותי שם למעלה בעולם העליון. הגיע לשם, איך שהגיע, אריה בא, קשקש בזנבו, אמר, הלאה, הוא הרכין את ראשו, אמר, תפדל, בוא תעלה עליי, בוא תעלה, אני אקח אותך, עשה לך סיבוב, נראה לך את כל היער, איזה דברים יפים יש שם, הרי יש להם, אתם יודעים, כל אחד יש לו את הטריטוריה שלו. וקיצור, ככה היה רבי מאיר, ולכן הוא נפטר בחוץ לארץ, וזה הטעם, למה רבי מאיר לא נפטר פה בארץ? אחר כך, ביקש רבי מאיר שיבוא וישים אותו, כשהיה בחוץ לארץ, ביקש לשים אותו על מיטה, וככה באה מיטה עד שהגיעה לארץ ישראל. ככה מובא בירושלמי בקלעיים בפרק תשעי, בירושלמי כתובות פרק י' ב', אז רואים, כן, רואים שרבי מאיר בעל הנס, גם כן היה לו עניין של תשובה. ככה תמיד הייתי מתרץ. שמור עוקבה, שמור עוקבה ורש לקיש ורבי מאיר, שלושתם היה בהם עניין של תשובה, ולכן שלושתם לא היו צריכים להשאיר איזושהי ירושה גדולה, או רבי מאיר שלא השאיר בכלל, או מור עוקבה שהשאיר רק חצי ונתן חצי מנחסיו, שהיה השאיר גדול, נתן חצי מנחסיו, שזה סכום מופלג, או רש לקיש שהשאיר סך הכל כמה למוריקה. אבל ברבי זכאי, אבל ברבי זכאי רואים שהוא 3,000 גרבי יין השאיר. אתם יודעים למה? כי הילדים שלו, הוא לא היה בעל תשובה, הוא היה בן תורה, מילדותו, השאיר גרבי יין. ייתכן גם למה שבכלל הוא לא ידע שיש לו 3,000 גרבי יין. או שבאמת הילדים שלו כולם היו עמלי תורה, ולכן הוא עדיף לתת. מה צריך לתת לעמלי תורה? עד רבה, אם הבן שלו עמל בתורה, אז הוא השאיר לו 3,000 גרבי יין. אבל אני חושב שיותר מכל התירוצים, התירוץ הכי פשוט ברבי זכאי, ההסבר הכי פשוט לדעתי, זה רבי זכאי רצה להמחיש מה השכר של אדם שמוסר נפש על מצווה. אמא שלי מסרה את הנפש על קידוש, ולני יש 3,000 גרבי יין. מסירות נפש של מצווה היא ממשיכה לדורות ודורי דורות. איך רבי יהודה חסיד אומר בספר חסידים? אומר, אם תראה, באת עכשיו לאיזה דבר בר מינן, בא לך איזה ניסיון, ועמדת בניסיון, אתה עכשיו מרגיש שעה. תראה, אני חזק, אני הנה, בא לי ניסיון ואני הצלחתי. אומר רבי יהודה חסיד, זה לא אתה. בא לך אבותיך, סבא שלך או אבא של סבא שלך, או מישהו מהאבות שלך, היה להם בדיוק את הניסיון הזה. והוא עמד, בזכות שהוא עמד בניסיון, ככה גם אתה עומד בניסיון. כך כותב רבי יהודה חסיד בספר חסידים. יראה אדם שאם בא לו ניסיון והוא יעמוד, הוא מטיב גם כן עם זרעו. ולא שזרעו יבוא ויהיה להם ניסיונות ולא יעמוד. ככה לכאורה מוכרח בגמרא במגילה בדף כ"ז עמוד ב'. אבל גם בגמרא יש לנו ביומה בדף למד עמוד ב' על רבי עזר בן חסום, שמה השאיר לו אבא שלו? 1,000 עיירות. אז אתה יכול להגיד, שמה, רבי אלעזר בן חרסום, הוא היה תלמיד חכם, אבל אבא שלו, איפה כתוב שהיה תלמיד חכם? איפה כתוב בגמרא רבי חרסום? רבי אלעזר בן חרסום, ככה הגמרא אומרת, אמו עלה ורבי אלעזר בן חרסום. שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדן 1,000 ספינות בים. ובכל יום ויום נטל נוט של קמח על כתפו, ומהלך מעיר לעיר, ממדינה למדינה ללמוד תורה. פעם אחת מצאו בו עבדה ועשו בו אנגריה. אמר להם, בבקשה מכם, מניחוני ולך ללמוד תורה. אמרו לו, חייר בלעזר בן חרסום, שאין מניחים אותך. ומימיו לא הלך וראה אותם, אלא יושב העוסק בתורה כל יום וכל הלילה. אז רואים בגמרא ביומה בדף למדי עמוד ב' וגם במגילה בדף חבזיים עמוד ב', רואים שהיו כאלה שכן השאירו ירושה. עכשיו מה תגיד? רבי אלעזר בן חרסום, אבא שלו לא תלמיד חכם, ורבי זכאי מה? ורבי זכאי מה? אז באמת, רבי טרפון היה גם כן עשיר גדול. עשה ביזנס, חכמי ישראל היו מבינים בביזנס. היו חכמים שהבינו בביזנס. גם כן. כל החכמים שהיו עשירים, הרבה מהם זה לא בא להם בירושה. הרבה מהם הם עבדו על הכסף, והקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה. או כי הקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה, כי ייתכן שהם נולדו במזל של ברכה. לא כן רבי לעזר שנולד במזל ביש, כמו שכתוב בגמרא בתענית כ"ה עמוד א', רבי לעזר בן פדת. זאת אומרת, אז הוא במזל שלו היה, אבל לא שהוא קיבל, לא מעייב שאביו ואבותיו השאירו לו בירושה, כזה סכום ממון. בכל אופן, מה שיצא לנו רבותיי עד כאן, יצא לנו שלכאורה אין מצווה להוריש, היו רוב החכמים שאנחנו רואים לכאורה, באמת לא השאירו ירושה או השאירו רק מעט, כי העדיפו לתת את הכסף שלהם לצדקה, או לחילופין, זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, ראינו כאלה שכן השאירו ירושה, וייתכן בגלל שהילדים שלהם היו תלמידי חכמים, אבל לא משום מצווה הם השאירו 3,000 גרביים, כי בשביל מצווה, גם בארבעה זוזים אתה מקיים את המצווה. אתה לא צריך להשאיר $1,000,000 או 2 בתים בשביל שיהיה לך ירושה. גם אם אתה השארת סכום מועט, אפילו מטלטלים, לאו דווקא קרקעות, גם בזה זה נקרא שאתה מקיים מצוות ירושה. עכשיו, בדברי הירושלמי, שאמרנו שאדם שמעביר את כל הנכסים שלו מבנה ונותן את זה לאנשים שלא ראויים לרש, שהם לא מבני הירושה, ומעביר את הנחלה, מה אומר עליו הירושלמי? הפסוק, ותהיה עוונותם על עצמותם. אז אמרנו 8 ביאורים בשיעור הקודם. ראיתי להגאון רבי אליהו הכהן האיתמרי בספרו ידו בכל, כבר ראיתי זה לפני, אבל לא הספקתי לומר אותם, בספרו ידו בכל, ברמז שין פי בית. אז הוא מביא דברי ירושלמי, והוא מסביר דבר נפלא מאוד. אומר, אתה יודע למה ותהיה עוונותם חקוקים על עצמותם? הוא אומר, הרי למדנו בגמרא בסנהדרין ק"ד שברא מזכה אבא, הבן מזכה את אביו. הוא אומר, כיוון שמזכה אותו גורם שימחקו עוונותיו החקוקים על עצמותיו. אבל זה שכותב נכסיו לאחרים הוא כמעיד על בניו שאינם בניו. ממילא, הוא מראה בזה שהוא לא חפץ שהם יבואו ויחפרו לו על העוונות. ולכן ותהיה עוונותם חקוקים על עצמותם. זאת אומרת, לפי פשטות דברי ירושלמי, אף על פי שאין מצווה להוריש, אבל אם יש לך ממון, אל תעביר את הנחלה למקום אחר. למה? כי אם אתה מעביר, אתה משאיר עליך עוון. הביאור השני שהבאנו על פי הרב, הסיפור שהיה עם רב סעדיה גאון, עם העצמות, הוא גם כן זכינו לכוון לדברי קודשו, והביאור השלישי שהוא כותב, הוא אומר, כי העניות שנשארים בלי ממון, היה לך כסף, ולא השארת את זה לילדים, עכשיו הילדים הולכו במקום זה לרצוח, לגנוב, לנעוף, לעשות כל מיני עוונות, הוא אומר, הדבר הזה שאתה משאיר ילדים, שיהיו רשעים, זה לך לעוון. כך הוא כותב. וכיוון שהם רשעים, אינם יכולים לזכותו, כדרך הבן את האב, דברה מזכה הבא. ובזה לעולם עוונותיו החקוקים בעצמותיו, והם שם לעולם, כן עליו הוא אומר, ותהיה עוונותם על עצמותם, והוא פשוט. ככה דברי הגאון רבי אליהו הכהן האיתמרי, וזה נפלא מאוד אף לבפלא. עכשיו, בשיעור הקודם, שאל אותנו משה, איפה הוא פה? הוא בא. הוא שאל שאלה מאוד מאוד יפה. הוא שאל מאורקנוס, איך אורקנוס בא והוריש את כל נכסיו, הדיר את כל הבנים שלו מהנכסים, ובא ונתן את זה לרבי אליעזר. איפה הלכה ההלכה שלמדנו בכתובות מ"ג עמוד א' ובבבת עקוף למ"ג עמוד ב', לא תעבור, רבי אחסנתא, לא תעבור, רבי אחסנתא, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאורקנוס לקח את כל הנכסים והוריש את זה לרבי אליעזר? תקף אנחנו ניגע בקושייה הזו ונאמר עליה גם כמה תירוצים, כי יש בזה גם נפקמינה להלכה. עכשיו אני רוצה בדווקא לעבור לשתי שאלות ששאלנו ואמרנו שנעמוד עליהם. הערה אחת, אמרנו שנעמוד, האם מי שמקבל את המתנה, בא עכשיו רובן, הוא יש לו דירות, ונותן לך את זה. מה אמרנו? שרובן שנותן לך את הנכסים, אף על פי שהוא עצמו עוקר את הנחלה של תורה, כי יש לו בנים שרואים לירש, האם מותר לך, אתה המקבל, האם מותר לך לקחת? כן, מותר לך לקחת. האם זה שאת, האם יש לך מידת חסידות לבוא ולהחזיר את זה ליורשים, או אין לך מידת חסידות להעביר ליורשים? הגאון מטמבק בספר ערך שי על חושן משפט סימן רש פה ב', הוא אומר, תשמעו בו, תראו, הוא אומר היה פשוטה. אומר, כתוב ברמב״ם בהלכות נחלות פרק ו' הלכה י' א', שאדם לא ייתן את הנכסים שלו ויעביר אותם מבניו, יעביר את זה ליורשים, יעביר את הנכסים שלו מהיורשים הראויים לנחלה למי שלא ראוי לנחלה, למי שלא ראוי לירש. ומי שעושה כך אין רוח חכמים נוחה ממנו. אומר הרמב״ם, ומידת חסידות היא שאם קוראים לך לבוא ולהיות עד באותו ירושה, באותו מתנה, יותר נכון באותו מתנה, אל תלך להעיד שמה. בין אם הוא מעביר ועוקר את הנחלה מהראויים לירש, לבין אם הוא עוקר את זה אפילו מהבן הרע לבן הטוב. אומר הרמב"ם, מידת חסידות לא להיות נוכח באותו מקום. אומר הגאון הערך שי, למה הרמב״ם לא כתב? הוא מידת חסידות שהמקבל את הממון, המקבל את המחלה והוא לא ראוי לירש, שיעזיר את זה ליורשים. על כוכך שאפילו מידת חסידות אין פה. מה תקשו? מה תקשו? לכאורה, איך אתה אומר שאין בזה מידת חסידות? שפלוני המקבל יחזיר את המחלה? הרי לכאורה, בזה שהוא מקבל את הנחלה של אלה שרואים לירש, הוא מסייע לנותן המתנה, מסייע לדברי עוברה עבירה. הוא אומר הגאון מטמבק, נכון, יש פה מצד אחד, אם המקבל מקבל, לכאורה זה נראה שהוא מסייע למת, למוריש, שבמקום להוריש הוא בא ועוקר את הנחלה של תורה. אומר, אבל מצד שני, כתוב בגמרא בגיטין י' ד', מצווה לקיים דברי המת. המקבל, המצווה שלו לקיים דברי המת, היא הרבה יותר גדולה מאשר זה שהוא מסייע שהמת לא יעבור את העבירה שהוא עוקר נחלה מהתורה. הבנתם? יש מצווה לקיים דברי המת. מה המת אמר? שאני אקבל עכשיו את הנכסים. אז אני עכשיו מקיים את מצווה, מקיים את דברי המת, שהוא אמר שאני אקח את הנכסים, אז אני מקבל את הנכסים. לא בתורת ירושה, בתורת מתנה. עכשיו, אם אני לוקח את הנכסים האלה עכשיו ומעביר אותם למישהו אחר, אז אני לא קיימתי את דברי המת. אומר הגאון מטמבק, המצווה של המקבל לקיים דברי המת היא הרבה יותר גדולה מאשר אילו הוא מסייע להוא, למת, שאומר להעביר את הנחלה שלו מירושת בניו לאדם אחר. כך הוא אומר, זה סברה חזקה ומאוד יפה מה שהוא כותב. וגם הגיונית, יפה מאוד. עכשיו, אני הייתי מוסיף לדברי קודשו רשי, אני הייתי מוסיף, פלא בעיניי שהוא לא הזכיר את זה. איך שלמדתי זה ישר עלה לי רעיון יפה. הרי רשי כותב כלל בבבא מציעא למד ג' עמוד א', רשי אומר, מתי יש דין שלפנים משורת הדין? גם לפני משורת הדין זה גם הלכה בשולחן ערוך. גם זה יש דין בגמרא. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא עשו בה לפני משורת הדין. בגמרא נובן מציאה, למד עמוד ב'.
אז רש"י אומר כלל. זו סוגיה מסועפת, הסוגיה של לפני משורת הדין. אבל רש"י נתן בזה הגדרה מדויקת. רש"י, וזה קשור ללכות שכנים, זה קשור לים של הלכות בחושן משפט הנידון הזה של רש"י. ומי שיודע להכניס את זה במקום הנכון, יכול לפתור הרבה בעיות. תזכרו את הרש"י הזה. רש"י אומר, שמתי אומרים לפני משורת הדין? במקום שאין לך הפסד. במקום שיש לך הפסד, וכל שכן הפסד מרובה, רש"י אומר, לא אומרים לפני משורת הדין. זה כלל, כלל ברזל, רש"י כותב אותו. לפי זה נפלא מאוד. אתה אומר, איך המקבל מקבל את הממון, והוא מסייע בעצם למת, לעקור את הנחלה של תורה.
במקום זה שיגיד לו, מה אתה נותן לי? לך תיקח את זה, ותעביר את הירושה לילדים שלך.
לא אדוני, אני לא צריך להגיד לו.
ואני יכול לקבל את זה, אתה יודע למה? כי אם אני לא מקבל את זה, יש לי הפסד ממון.
במקום שיש לי הפסד ממון, לא אומרים לפני משורת הדין. והמתנה שנותן אותו האדם שיש לו נכסים שהוא יכול להוריש לבניו, אף על פי שהוא יכול להוריש לבניו, הוא עצמו עובר איסור.
עוד דאורייתא, עוד רבנן, מור כדאיתלה, מור כדאיתלה. לפי הירושלמי גם, עוונותיו חקוקים על עצמותם.
בכל זאת, אני המקבל, יכול לקבל ומותר לי לקבל. ולכאורה גם אני לא צריך למחול על הממון שלי. אתה יודע למה? כי יש בזה הפסד ממון. עכשיו.
אז, מה זה משנה? זה שאני קיבלתי אבל, עכשיו סכום, X. זה שאני קיבלתי סכום, X, עכשיו של ממון, זה לא משנה אם קיבלתי אותו עכשיו בירושה במתנה. קיבלתי אותו עכשיו במתנה. כי אם זה יהיה בירושה, אז אני לא יורש. בזה שקיבלתי מתנה, זה שייך לי. ממילא, זה אם אני עכשיו לא אשתמש בכסף הזה, ואני עכשיו נותן אותו למישהו אחר, ואני נותן את זה לבן שראוי לרש, אני מפסיד פה ממון גדול. במקום כזה, אין לפני משורת הדין. מה תגיד לי? לפני משורת הדין, בוא תחזיר לו את זה. למה? כי הוא לא קיבל. כי המת עקר עכשיו את הנחלה. מה אכפת לי? הוא עקר את הנחלה, יהיה עליו עמון. אבל אני יכול לקבל ויכול לרש.
מה אתה שואל? כן. כן. בעבודה זרה דף יוד, כן. תגיד אף, עבודה זרה יוד עמוד ב'. אבל הוא, קטיעה בר שלום, לא היה יהודי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממנו? מה עשה לך?
אבל לא היה יהודי, מה אתה רוצה ממנו?
נו, מה השאלה? נו. כן.
למה לא? תסתכל בגמרא בעבודה זרה. אתה אומר לי, תשמע, יש גמרא בעבודה זרה כך וכך, אתה עכשיו, קודם כל תגיד כל מה שכתוב בגמרא, אתה לא זוכר, אז תפתח עבודה זרה יוד, כשיהיה לך הקושיה בנויה בראש, תבוא ותגיד לנו מה הקושיה.
אבל יש עוד ראיה. הרי הירושלמי מספר שם בבבטרה פרק ח' על החבר, מעשה היה ברבי אבא בר ממל, שבא אליו מישהו ואמר לו, כבוד הרב, הבנים לא הולכים כשורה. יש לי פה ממון, חצי מהממון שלי אני נותן לרב. חצי מהממון, הרב, שים את זה אצלך. אם הם הלכו בדרך השם, אם נהגו כשורה, תן להם את זה. אם לא נהגו כשורה, גם זה יהיה לך. והנה, אחרי השבעה, הילדים ידעו איפה נמצא ממון עבור, נטלו חצי מהממון. אחרי תקופה, באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, איפה החצי השני? תן לנו גם את החצי השני. אמר להם, על החצי הראשון שלקחתם, עוד אני יכול ליטול את זה ממכם, כי אתם לא נוהגים כשורה. הראיה, תראו איך אתם מתנהגים. צועקים עליי כמו אווזים. אדם צריך שיהיה לו דרך ארץ, גם כשאתה רוצה להעיר למישהו, תבוא אליו בצורה יפה, אל תצעק עליו. גם אם אתה עצבני, מותר את שתי מהמקרים, תבוא אליו, תגיד לו את זה בעדינות. טוב, אומר הירושלמי, מה עשה רבי אבא בר ממל? לקחת חצי או לא לקחת חצי? לקחת חצי. לכאורה, הירושלמי זה מעשה לסתור. כי מה אנחנו רואים במשנה? הכותב נכסיו לאחרים, והעביר אותם מבניו, אין רוח חכמים, נוחה ממנו.
אומר הירושלמי, מה עשה ברבי אבא בר ממל? מה הירושלמי עושה? מעשה לסתור. במשנה כתוב לכאורה, שלא להיות חלק מהאדם שמעביר את הנחלה. ואילו ברבי אבא בר ממל משמע, שהוא קיבל את הנחלה. אם היה לכאורה היה אסור, לא היה לוקח את הנחלה.
אומר הגאון מטמבק, זה ראיה מהירושלמי שבא לומר,
שאף על פי שהכותב נכסיו להרים והעביר את הירושה מבמיו, הרי רוח החמים נוחה ממנו, אבל המקבל רשאי לקבל ואין עליו אבון. הראיה מרבי אבא בר מימל שכן קיבל חצי מהנכסים שלו.
כך אומר הגאון מטמבק, אבל אחר המחילה אני חושב שהראיה הזו יש לשדוד בנרגה, יש לשים בגרזן. אתם יודעים למה? תשמעו דבר יפה. קודם כל, מה היה הסיפור שמה? שאחד שהבנים שלו לא נהגו כשורה, לא הלכו כשורה. ברמב"ם כתוב בפרק י"א מלכות גזלה ועבדה, שאם אדם לא נהג כשורה, כגון עובדי עבודה זרה, או אפיקורסים, או המינים, וכדומה, ויש כאלה בר מינן הרבה, או מחללי שבתות בפרסיה, אומר הרמב"ם, אם מצאת עבדה שלהם, אל תחזיר להם את העבדה. למה? לא כמו גוי, הרבה יותר גרוע מגוי. ספר תורה שכתבו גוי יגנז, ספר תורה שכתבו מין יסרב. גמרא מפורשת בגיטין, נפסק להלכה באורי דעה בלכות ספר תורה, הרבה יותר חמור. זה לא הראיה היחידה, יש הרבה ראיות לדבר הזה, רק זרקתי לך אחד, יש עוד הרבה. הרמב"ם, אז ממילא, אם אותו הבנים האלה נהגו שלא כשורה, ונסביר שלא נהגו כשורה הכוונה בדיני שמיים, בבין אדם למקום, זה לא נהגו כשורה, אז רבי אבא בר מימל לקח את הכסף בדין. אז לא, אין הוכחה מפה שרבי אבא בר מימל לקח את הכסף ונוכיח מפה שהמקבל לא צריך להחזיר. לא, לא עולם אולי באמת. המקבל יכול להחזיר, ומידת חסידות שלו שכן להחזיר. רק שאני אצל רבי אבא בר מימל, כי הסיפור היה באותו בן שלא נהג כשורה. אז כמו שלא מחזירים לו עבדה, גם אם תפסת ממון, כל שכן במקום שאביו נתן לו. ככה אפשר להגיד. עכשיו, כל שכן, לפי המהלך של מור עוקבה, או כי מור עוקבה מה עשה? נתן הרי פלגה פלגה. אז גם אותו אדם מה עשה? פלגה פלגה, פלגה נתן לרבי אבא בר מימל, פלגה אמר, תשמור את זה לילדים. אם נהגו כשורה. זאת אומרת, את החצי הראשון הוא עשה קדים. מה עשה רבי אבא בר מימל? לא מדובר פה בסיפור שכל ממונו של אותו אדם רבי אבא בר מימל לקח. אלא התנאי של אותו אדם היה שחצי רק הוא לוקח. אז אם רק חצי הוא לוקח, זה כמו הסיפור של מור עוקבה. וכמו הסיפור של מור עוקבה, מה הסבירה רבי יעקב אבוחצירא? מה אמר רבי יהודה עייש? מה אמר הבאנו מערוך השולחן? שהחצי שהוא נותן לטובת נשמתו, זה לטובת עצמו. אם זה לטובת עצמו, מה עשה רבי אבא בר מימל? הוא תלמיד חכם, הוא רוצה לזכות את אותו אדם שהוא נותן לו ותומך בו, תמכין דאורייתא, הוא בא ונהג כשורה. לכן לכאורה מהירושלמי הזה אין ראייה חזקה, אבל שאר ההוכחות שהוא אמר, או ממצווה לקיים דברי המת, ושאר ההוכחות, או ממה שאמרנו מלפני משורת הדין, מבא במציאה למדגימל, לכאורה אלו ראיות יפות. זאת אומרת רבותיי, יוצא מזה לכאורה, שמי שהוא לא יורש וקיבל את הנכסים, האם יש פה מידה שלפני משורת הדין לכאורה להחזיר? מה יוצא לכאורה מפה? שלכאורה אין. אין פה לפני משורת הדין לבוא ולהחזיר. אבל יש לכאורה משמעות לא ככה בגמרא. בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף למד ג' עמוד ב' למטה, הגמרא מספרת על יונתן בן עוזיאל, שבא אצל יונתן בן עוזיאל בן אדם אחד ואמר לו, כבוד הרב, אני מוריש לך את כל הנכסים שלי לרב. אחרי 120 מה הוא הלך? קיבל, יונתן בן עוזיאל קיבל את כל הכסף, השאיר את זה אצלו. שליש מחר. שליש הקדיש לצדקה, שליש נתן את זה ליורשים. בא אליו שמאי הזקן, אמר לו, במקלו בתרמילו, אמר לו יונתן בן עוזיאל, יונתן, אתה עקרת את מה שהבן אדם הזה התנה איתך. הוא לא התנה איתי שום דבר. רשב"ם מסביר ככה. הוא לא התנה כלום. מסביר הרשב"ם, נכון שהוא לא התנה. אבל זה שהבן אדם יודע שיש לו בנים, והוא לוקח את כל כספו, ונותן את זה לרב, על כוכך שמה הוא ביקש, זה כאין תנאי, שהוא אומר, אל תיתן את הכסף הזה לילדים שלי, זה יהיה רק לרב. אומר לו נתן בן עוזיאל, שמרו איזה סברה. אומר לו נתן בן עוזיאל, אם נכונים דבריך שמאי הזקן, המחר שמחרתי שליש מהנכסים, אם הם יחזרו,
או ההקדש שנתתי שליש לצדקה, השליש הזה יחזור, אז גם הירושה שהורשתי, גם השליש שנתתי ליורשים, גם זה אני מוכן שיחזור. אבל היות והמחר הוא מחר, וההקדש הקדש, אז גם שנתתי להם שליש, זה בסדר, ונתתי להם, זה טוב שנתתי להם.
עמד שמאי ואמר, בן עוזיאל, בן עוזיאל, ניצחתני, הטיח עליי דברים בן עוזיאל, ככה אמר. אומר רשב"ם אומר, אמר את זה במילתא דבדיחותא, להגיד עליו, תראה איך ניצחת אותי, איך אומרים, פירקת אותי ברגע. ככה מוכח בגמרא. לכאורה, למה נתן עוזיאל בא ונתן את הממון הזה? הרי אם, טוב, שליש נתת אתה הקדש לעצמך, עשית שליש, אשריך ואשרי חלקך. שליש, מכרת ביזנס, בסדר. אבל שליש האחרון, למה נתת את זה לירשים? למה נתת להם את זה? הרי זה שלך. מידת חסידות שגם המקבל יש עניין שכן במידת חסידות ייתן. הרי מה עכשיו אנחנו רוצים להביא להם? הרמב״ם שאין מידת חסידות. דייקנו מהגמרה שאין מידת חסידות. מרשי בבבציה למד ג' שאין מידת חסידות. הערך שייבים הירושלמי שאין מידת חסידות. אבל לכאורה, מי אומר את המלוא זה משמע שכן יש מידת חסידות. או, יפה. אמנון אומר יפה, רגע, כבר אני מגיע למה שאתה אומר, רגע, יפה. אם נכונים הדברים, ברוח הזאת נביא עוד אסמכתה. הגמרא מספרת סיפור במסכת כתובות בדף כ"ג עמוד א'. מעשה היה בשמואל שישב לפני אביו, אבוה דשמואל בנהר דעה. ואם הם יושבים בבית המדרש, באו לשם אנוש אביי, היה אנשים ששווים, שבו שם כמה בחורות, הביאו אותם לבית המדרש, ועמד אבו עד שמואל, אמר, תעמיד עליהם שומר. שמה צריך לעמיד עליהם שומר? שלא יבואו ויתעללו בהם עוד פעם. אמר לו שמואל לאביו, אבא, מה אין נפקא מינה לעמיד עליהם שומר? משום שמה שלא יעשו איתם מעשה ויהיו מותרות לכהנים? מה נפקא מינה? הרי שבויה אסורה לכהן. ברור שאם היו איתם בדרך השבויות האלה, בטח שהתעללו בהם. אמר לו אבא שלו, תגיד לי שמואל, ככה אתה מדבר? אם זה היה הבנות שלך, שבויות, אתה היית משאיר אותם ככה? שעה אחת היית משאיר אותם עם הרשעים האלה? אני היום בא לתקן אצלי הערבי אחד בבוקר את הדלת. אז הייתי לומד בסלון, ואשתי הייתה מראה לו מה צריך פה, מה צריך שם. אז הוא נכנס לאחד החדרים, אז אשתי אמרה, הוא רואה שהוא בא לסגור, אמר לו, רגע, תן לו, אני אצא ואז תסגור. אתה חושב שהוא שמע לה מה שמו הזה? סגר את הדלת. אמנם זה היה רגע, אבל מה שמו? אין אמונה בגויים, 40 שנה בקבר. בקיצור, אז שבויים, מה לרגע אחד אתה תשאיר אותך עם הערבי, ודאי שלא. אומרת הגמרא, ואבי כשגגה יוצא בפי השליט, ואחרי תקופה שבו את בנותיו של שמואל, והביאו אותה מבבל לארץ ישראל. רבותיי, שני בנות הביאו לשם, הם נכנסו לבית מדרשו של רבי חנינה, ואמרו לשבאים, תעמדו בחוץ, תנו לנו לדבר לבד. נכנסה הראשונה, ואומרת, כבוד הרבנים, אני שבויה ולא נתמתי, תאורה אני. אמרו, תאוריי. נכנסה השנייה אחריה, גם אמרה אותו דבר, תאורה אני. והיה שמע מי, אחד החכמים, רב שמן. רב שמן היה שמע, והוא היה כהן במשפחתו של שמואל, הוא היה קרוב של שמואל והיה כהן. אמרו לו, תפדל, בוא תיקח אחת מהם ותציל אותם. רצו הלכה למעשה, לראות באמת שהיא מותרת, מותרת לכהן. אחת מהבנות, היה אחד השבאים שהיה איתה, ונתעברה ממנו. נתעברה ממנו, ואותו שבאי אמר, איך עשיתי כדבר הזה? חזר בתשובה, התגייר. איך קראו לו? קראו לו? לאותו הגר, איך קראו לו? קראו לו איסו. זה גמרא במסכת בבא בתרא, דף קוף ממתת עמוד אלף. אני הצלבתי לכם שני גמרות, ובירושלמי כתוב בפרק שני, זה מובא בצורה אחרת. אבל אני סיפרתי לפי הבבלי. וממנו מי יצא? זה מובא, מי שלמד מסכת שבת יודע, מי שלמד ברכות יודע, מי שלמד בבא בתרא יודע. יצא ממנו אמורה המוזכר בגמרא בכמה מקומות, רב מרי
ברחל. כמה פעמים הוא כתוב רב מאי ברחל? למה ברחל תוספות אומרים? למה לא אומרים את השם של אבא שלו? אבא שלו היה גר. והורתו, אומרת הגמרא במטרקוף ממתת עמוד א', שלא בקדושה. אבל לדתו, כשהוא נולד לעולם, כבר היה קדוש, כבר היה יהודי, כי אבא שלו חזר בתשובה. עם מי הוא התחתן אותו השבי? התחתן בסוף עם הבת של שמואל. שמואל היה לו חתן מי? היה לו חתן גר. ומי יצא ממנו? איך קראו לבת של שמואל? קראו לה רחל. ורחל הזאת יצא לבן שקראו לו רב מרי, הורתו שלו בקדושה, אבל לידתו שבקדושה, ויצא אמורה, רבותה, יצא אמורה חכם, שיכול לחיות מתים. גמרא אומרת, סיפור מעניין. אבא גיורה, הגיורה הזה, איסור, איסור בר גיורה, היה לו 12,000 דינרי זהב. 12,000 דינרים. אמר, מי יכול לשמור לי עליהם? אמר, רק החכמים. הלך לרבה, הביא לו כשמה סלסל, מזוודה, אמר לו, כבוד הרב, תפדל, תשמור לי על ה-12,000 דינרים האלה. אתם יודעים, אדם לא לעולם חוסם, בסוף אדם אומר, ביי ביי לעולם הזה, עוזב את העולם. קודם שמסתלק, אמר, מה אני אעשה עכשיו? אני רוצה עכשיו לתת את הנכסים שלי למי? לבן שלי, לרב מרי. אבל קיימלן שגר לא יורש. ככה מוכח ברמרה בקידושים י"ז עמוד ב', י"ח עמוד א', בתרא קנ"ב עמוד א', ועוד הרבה. אז הוא גר לא יורש. עכשיו רב מרי, רב מרי אבל הוא בן של גר. הורתו שלו בקדושה ולדתו בקדושה. הרי שהבן לא מתייחס כלפי אביו, אז הנכסים של אביו איסור, רב מרי לא יורש אותם. אבל הנכסים שלו הפקר. עכשיו, הנכסים שלו הם הפקר. עכשיו, מי זוכה בהם? מי שמוחזק. מי שמוחזק. עכשיו, מוכח בגמרא שמה שקרקע לא היה לו. אז אני אמרתי סברה, למה לא היה לו קרקע? כי בטח רב מרי יהיה בבית מדרש. אז עכשיו, מי יזכה בזה? ישמעו ישר שגיור האיסור הזה נפטר, ישר מישהו יחזיק במקום ויקח. בא רבה לבית המדרש. ועשה פלפול. ואמר להם... עשה פלפול ואמר לתלמידים שלו, מה עכשיו המכסים של, של איסור הזה, מה עכשיו, מה הדין שלהם? עכשיו מי יושב שם בבית המדרש? הבן שלי איסור. רב מרי יושב שם בבית המדרש, אבל רבה לא שם לב כל כך לזה שהוא נמצא שם. אומרת הגמרא, אמר רבה, איך היא נקנינו רב מרי לאן הזוזה? אם עכשיו, אני רוצה עכשיו שרב מרי יקנה את הזוזים האלה, את ה-12,000 דינרים, איך הוא יקנה אותם? תשמעו עכשיו, שש נקודות שהיה מקום לומר שהוא יוכל לקנות ורב הדוחה אותו מאחד לאחד. אם תגיד שהוא יירש אותם, רב מרי לא יורש. אם תגיד שהוא יקבל אותם מתנה, גם אי אפשר. למה? כי מתנת שכיב מרע, החכמים עשו את זה כמו ירושה. וממילא, היות ועכשיו איסור הזה הוא שכיב מרע, הוא עומד למות, כל מקום שהוא נמצא בירושה ישנו במתנה, מקום שהוא לא בירושה הוא לא במתנה. מה תגיד? הוא יגיד, הוא יקנה את המעות לרב מרי במשיכה, גם זה הוא לא יכול להיות. למה? כי המעות נמצאות אצלי, אצל רבה, אז מלאין קניין משיכה. מה תגיד? יקנה לו את זה בחליפין? מטבע לא נקנה בחליפין. מה תגיד? יקנה לו את זה אגב קרקע? לא היה לו קרקע. מה תגיד? יעשה את זה בקניין של מעמד שלושתן. מה זה מעמד שלושתן? שיש שם המעמד של המפקיד, של הנפקד, ומקבל המתנה ביחד. כלומר, איסור רבה ורב מרי ביחד. אומרת הגמרא, אומר רבה, איש הלך, להזיל לה, יקרא לי? אני לא אבוא, למה? אני לא רוצה להפסיד את הממון. אתה יודע מה זה 12,000 דינרים? אומרת הגמרא, בא לשם חכם אחד ואמר לו, כבוד הרב, למה אתה אומר שאי אפשר להעביר, שאיסור לא יכול להעביר את הממון בשום צורה, בשום קניין? יש לנו קניין שנקרא אודיטה. אודיטה, יש מחלוקת בראשונים, בבבא מציע מנווה ועוד, מה זה נקרא אודיטה? האם זה כמעשה קניין, כמו משיכה או לא? לא ניכנס לזה עכשיו. יש איזה עריכות בחושן משפט בסימן מן, תהיינו שם, יש בזה עריכות גדולה מאוד יפה. אמר, מה זה קניין אודיטה? יש סוג של קניין שנקרא אודיטה. מה זה אודיטה? כמו הודעת בעל דין כמה עדים דנה, שאיסור אומר, תדעו לכם, ה-12,000 דינרים האלה לא שייכים לרבה. ברגע שהוא אומר את זה, ישר אוטומט רב מרי יכול לזכות בנכסים. לב 200, אומרת הגמרא, יצא מהבית של איסור כל שבאמת איסור אמר שהוא מקנה את זה בקניין אודיטה לרב מרי.
אומרת הגמרא, איקפד רבה אמר, כמגמרי טען אתה לאין שהוא מפסד לי?
מה, אנשים הולכים ללמד את מה שאנחנו לומדים פה בבית המדרש לאנשים ומפסידים לי את הממון? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי רבה, מעניין אותו ה-12,000 דינרי זהב האלה?
אז לא, אם אתה אומר שרב היה עני, אז לא למד את הברכות נ"ו. בברכות נ"ו עמוד א', משמע שרב היה עשיר, היה מוכר יין. רבה. רבה. כתוב במאירי פשט חדש. המאירי אומר, רבה היה מלכתחילה מתכנן לתת את כל ה-12,000 דינרים לרב מרי.
אלא מה? הוא רצה שהכסף הזה שהוא נותן, זה יהיה בתורת חסד. ברגע שבאו ואמרו לו את הטריק של הקניין אודיטה, הוא הפסיד עכשיו פה מצוות חסד. כך אומר המאירי. מעשה היה באיסור גיורה שהיה לו בן, שהייתה הורתו שלו בקדושה ולא ביד אחד בן החכמים ממון גדול, וכשהלה למת על המות היה נפקד אין בעצמו שמין הדין לא היה אותו הבן קונה אותו כלל, וכשהזרם לו מתורת חסד, או מצד שתארו החכמים מוחה אמנו יצא לו שם חסידות, או שיהיה מוחזר גומה לו כראוי.
רבותיי, שמתם לב מה אמר המאירי? שרבה רצה להחזיר את הממון לרב מרי, או מתורת חסד, מה פשט השני? מצד שתאר רוח החמים נוחה אמנו יצא לו שם חסידות. תגיד עכשיו, מעניין את רבה שיקראו לו חסיד? כן. כי ככה יהיה משמע מילה. הדברים שלו הוא נשמעים בציבור, יודעים שהוא ירא שמיים. מוכח לכאורה מפה, לפי הפשט השני במאירי, שאומר שלמה הוא היה נותן או מתורת חסד, או מצד שתהיה רוח החמים נוחה אמנו יצא לו שם חסידות. מה מוכח מפה? שאפילו שרב מרי לא בר ירושה, כי הוא בן של גר והוא לא יורש, הוא לא יורש את אביו, בכל זאת, הוא היה מחזיר לו, הוא היה נותן לו. למה הוא היה נותן לו? משמע שלכאורה, שיש עניין שאדם ייתן את הנכסים. אבל רבותיי, גם הראיה הזאת, מבבבת הקוף מנטט, וגם הראיה מנתן מנוזיאל, שניהם יש להדחיות לדברים האלה. מנתן מנוזיאל הדחייה היא פשוטה, בגלל שמשהו נתן את זה, באמת מצד עניין ועומדת חסידות הם צריך. רק הוא רצה לעשות, עשית ישר והטוב, הוא היה מופלג, מופלג בחסידות. לכן הרמב״ם לא כתב אפילו מדת חסידות. הוא היה אחד בדרה. אותו דבר נסביר גם באיסור גיורה, שגם כמה שעשה הרבה, מה שהיה מתכנן רבה לעשות, זה גם משום זה. אבל אם הכי נעמי, מעיקרה, באמת לא, אין בזה מדת חסידות. באמת למסקנה רבותיי להלכה, דעת הפוסקים שאדם שיש לו ממון, אין מצווה להוריש לבניו. אבל, ולכן אם הוא רוצה לעשות בזה צדקה, יכול לתת בזה צדקה לאחרים. אבל, כמו שלהקדיש נכסים או וכדומה, כמו שראינו. אבל, במקום שאתה עוקר את הנחלה של ירושה של תורה, ומעביר את זה לאדם שלא ראוי לרש, בזה אתה עוקר נחלה מן התורה. האם המקבל יש מידת חסידות שיחמיר על עצמו לתת את זה בחזרה? הוכחנו בראיות מופתיות שאין מידת חסידות לתת. מישהו מופלג, 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 יכול לעשות כמו אותם נוזיאל וכדומה. אבל באמת מצד מידת חסידות, אפילו מדינה דגמרה, אין בזה מידת חסידות. יש כאן רבותיי עוד הרבה דברים יפים, עוד הרבה דברים נפלאים בסוגיה הזו. אבל השם מזכה אותנו בעזרת השם שנזכה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שתהיה אהבת תורה תקועה בליבנו תמיד, אמן ואמן. חזקים וברוכים. רבי חנן מקשה מהצעה הקדוש ברוך הוא, לפיכך בין התרוסות שנאמר, אדוני חפץ ומאמר.